אנחנו הגענו לפסקה ג' בעזרת השם התוכנית, אני מקווה שביום רביעי הבא נעשה סיום של אורות התשובה. מי היה איתנו מההתחלה? רק ליאור. לפחות אני הייתי מההתחלה. מה? נלמד עוד כמה ימים קצת סוגיות שקשורות לתשובה דרך המאמרים בקרח של אור הציון, ואחרי פסח נראה. אולי ספר אחר של הרב נראה. אולי. אולי. טוב, בואו נלמד היום את פסקה ג'. גם מתוך החול יגלה הקודש, וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. אבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית. ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. יגמל זה הציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וידע העולם כולו כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. וסוף הכל הוא לתשובה מביאה רפואה וגאולה לעולם. טוב, אחד הדברים שדיברנו בפורים, אני זוכר קצת, זה הפתיחה של רבי שמואל בר נחמני, שפתח את הדיבורים שלו, את הדרשות שלו על פורים, על המגילה, בפסוק, תחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס. תחת הנעצוץ זה אמן. יעלה בראש זה מרדכי, תחת הסרפד זו ושתי, תעלה הדס, יעלה הדס זאת אסתר. אז יש ספר שנקרא אור גדליהו, שרבי גדליהו שרר, משהו כזה, מארצות הברית, לפני כמה, כנראה בדור הקודם או לפני קודם, והוא מסביר, בדרך כלל הפירוש הפשוט, מה זה תחת הנעצוץ יעלה בראש? במקום. כלומר, יש נעצוץ, עכשיו יהיה בראש. איזה מין חילוף כזה. יש מישהו שיושב על הכיסא, עכשיו בא מישהו אחר לשב במקומו. הוא מסביר לו, הוא מסביר תחת הכוונה, שמתחת לנעצוץ יש בראש. כלומר, כלפי חוץ אתה רואה נעצוץ. אבל מתחת לנעצוץ, בסיבה הפנימית, שהיא בעצם הסיבה לתוצאה של הנעצוץ, הסיבה הפנימית נמצאת. והסיבה הפנימית, אם היא תופיע בכיוונים, במסלולים הנכונים שלה, היא תוציא בראש. אם היא תופיע במסלולים הלא נכונים שלה, היא תוציא נעצוץ. אם כן, מרדכי, הסיבה לגאולה, אומר שם בעל אור גדליהו, הסיבה לגאולה, היא הייתה מוכנה כבר בזמן גזרת המן. אלא שהסיבה הזאת לא התגלתה בבחירה החופשית הנכונה שלנו, ואז מילא מה שיצא זה גזרת המן. ואותו דבר פשטי ואסתר. אם כן, תחת לא רק בהבנה הפשוטה של במקום הנעצוץ התחלף הברוש, כלומר הנעצוץ התחלף בברוש, אלא תחת הכוונה שאנחנו חיים בעולם של תוצאות. ומתחת התוצאות יש גרעיני סיבות. והגרעין הסיבתי הוא יכול לבוא, הוא יכול להתגלות במסלול הקודש, ויכול להתגלות במסלול החול. אז הסיבה שהופיע את המן, היא כבר נמצאת אותה הסיבה להופיע את מרדכי. אלא השאלה אם אנחנו נדע לגלות את מרדכי, או אם לא, אז יתגלה המן. אם כן, תחת הנעצוץ, הכוונה מתחת הנעצוץ, יש ברוש וכו'. אותו דבר פה. כשהרב אומר, גם מתוך החול יגלה הקודש, מה זאת אומרת? שלא שיש עכשיו חול, החול יושב על הכיסא, ויום אחד יבוא הקודש, יסלק אותו ושיב במקומו. אלא הגרעין של החול הוא קודש. הוא כבר נמצא מתחת לחול. הוא כבר שם. אלא שהיות ואנחנו לא יודעים לגלות את הגרעין הזה בצורתו המתוקנת, אז בשלבים הראשונים יופיע החול. אבל הגרעין של הקודש והגרעין של החול זה אותו גרעין. זה אותה סיבה. הקודש נמצא מתחת לחול. רק צריך לסלול אותו מסלול הנכון שדרכו יוכל להופיע. לכן גם מתוך החול, יגלה הקודש. זה שהתוצאה היא קודש, כי יש סיבת קודש, זה פשוט. אבל זה שתוצאת הקודש תתגלה מתוך מסלול החול, כי יש סיבת קודש, זה חידוש יותר גדול. לכן גם מתוך החול, יגלה הקודש. גם מתוך התהליך החולי, החילוני, של גאולת ישראל, כפי שזה הנושא בפרק הזה, גם מתוך החול, יגלה הקודש. כי החול נמצא בגרעיניות הקודש. וכמו שלמדנו אתמול, הוא סמוי, הוא מתחת לפני השטח. הוא מכוסה בהרבה מסקים חוצצים. גם מתוך החופש הפרוץ, הרי אין יותר מעולם של תורה, מעולם של הלכה, שהוא עולם של גבולות. כלומר, הקדוש ברוך הוא חקק חוקים, מהו האדם, מה טבעו, מה עניינו, מה סגולתו, מה אופיו, מה כישרונותיו, איך הוא מוציא מהכוח את הכישרונות האלה וכו'. התורה היא לא חופש פרוץ. זה חופש של עול. זה חופש של עול. בתורה יש מצווה. הקדוש ברוך הוא המצווה, ואנחנו המצווים. והמצווים צריכים לקיים רצון המצווה. זה שהמצווים צריכים לקיים את רצון המצווה מתוך בחירה חופשית, מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך הבנה, זה נכון. אבל זה לא מתחיל מההבנה. זה לא מתחיל מההזדהות. זה לא מתחיל מהשייכות. גם אם אני לא מבין ולא מזדהה ולא שייך, אני חייב לעשות רצון המצווה. לכן העולם, קל בחומר היום, אם הרב כתב אז מה היה כותב היום, העולם שבו אנחנו חיים, שאתה רואה כביכול איזו פריצה של גבולות גזרה, איזה חופש, שהקווים שם מאוד מטושטשים, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, בכל תחומי החיים. אז אתה אומר, רגע, בעולם כזה של חופש, בעולם שבו שום דבר לא מובן מאליו, בעולם שבו שום דבר לא ברור, בעולם שבו אין כמעט קו בשום עניין, אלא הכל אפשרי, הכל פתוח, אנחנו ליברליים, אנחנו פתוחים, הכל הוא בתוך תו התקן במחאות. בעולם כזה אפשר יהיה לגלות עול? בעולם של חופש יהיה אפשר לגלות עול? מי היום מוכן לקבל עצמו עול? מוכן לקבל עצמו מסגרת? מוכן לקבל עצמו איזשהו גבול גזרה? אני בכוונה קצת מגזים כדי לראות רק את האנטיתזה בין החופש לעול. אז כמו שהחול כלפי חוץ הוא נראה ההפך מהקודש, אבל מצד האמת בגרעיניותו של החול נמצא הקודש, וזה מה שנותן לו את החיים לחול, גם לשלב החול שלו. אז היות וכך, והקודש הוא הגרעין של החול, ולכן ברור לנו שהקודש יתגלה מתוך החול. אותו דבר, גם מתוך החופש הפרוץ, יבוא העול האהוב, לא עול שהוא אונס וכפייה והכרח ואין ברירה, אלא עול של אהבה, עול של הזדהות, של שייכות, של בחירה חופשית. אבל עול, זה לא בא מאיתנו, זה בא מלמעלה. לכן גם מתוך החופש הפרוץ, יבוא העול האהוב. אבותות זהב יסתרגו ויעלו, גם מתוך השירה החופשנית. זאת גם סוגיה שלמה, הרב מדבר בהרבה מקומות, על הספרות, על השירה. שהשירה והספרות היא בעצם ביטוי לרעיון, לאידאה, מה שקוראים תרבות. אז אומר הרב, כבר בתקופתו, שירה חופשית. חופשית משם השם, חופשית ממסגרת, מגבולות וכדומה. כמובן הכל יחסי. אז אבותות זהב, חבלים של זהב, שהם יבנו את העולם, יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית, ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. למרות שהספרות החיצונית היא נראית כלפי חוץ, כופרת לגמרי, לא שייכת בכלל למהלך רוחני, למהלך של תשובה. ספרות. כל, נקרא לזה, כל חלון ראווה של חנות ספרים מצויה. מה תראה? אתמול חילקו איזה פרס, לא? איזה סופר משהו. אני לא בדיוק זוכר את הפרטים. מה קובע מהקריטריונים לפרס? אז תשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. אומר כאן הרב דבר נפלא. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. הפלא הגדול, העליון, של כל מהלך הגאולה, זה איך שמתחת לנעצוץ יש ברוש. זה איך שמתחת לחול, בעומקו, בגרעיניותו, במקוריות הנסתרת של הסמיה שלו, יש קודש. שתחת החופש יש עול. שתחת השירה והספרות החיצונית יש תשובה. זה יהיה פלא.
גם בספרות האפיקורסית?
עוד פעם, זה לא מה שהספרות האפיקורסית היא תהפך לקודש. כלומר, אנחנו נקדש אותה. זה אומר שהסיבה שבגללה הגענו אל ספרות האפיקורסית, הסיבה בגרעיניותה היא סיבת קודש. אז היא תתגלה בצורה נכונה, ואז תצא ספרות קודש.
אז בכל הדברים
יכול להיות קודש? זה, עוד פעם, אני רוצה להסביר את זה. זה לא אומר שאנחנו הופכים את אמן למרדכי. אמן הוא אמן. הנעצוץ זה אמן. הברוש זה מרדכי, זה לא שהנעצוץ הוא ברוש. מתחת לנעצוץ יש ברוש. אז אמן הוא אמן. ועם אמן הזה יש לנו מלחמה קשה. ואנחנו צריכים לסלק אותו. אבל הסיבה הפנימית שהביאה לאמן, כי לא ידענו איך לתרגם את הסיבה בצורה נכונה, היא זאת שתופיע בצורתה המתוקנת. ניקח אולי דוגמה פשוטה. כאן במכון מיר זה מעשה שבכל יום. זה כמו מגיע מי שקוראים באופן חיצוני בעל תשובה. מרקע רחוק לגמרי. והבחור הזה, נגיד לדוגמה, יש לו כוחות חיים עצומים. וכוחות החיים עצומים האלה, והכישרונות שלו, והיכולות שלו, והעוצמות שלו, 20-30 שנה הוא לקח אותם למחוזות לא חיוביים, נגיד בעדינות. ועם אותם כוחות, עם אותם עוצמות, הוא בא לפה. והנה, אחרי תהליך, הוא מגלה דרך אותם הכוחות את המסלול של הקודש. באותם כוחות, באותו כוח של כישרון, באותו כוח של חריצות, באותו כוח של התמדה, באותו כוח של יצירתיות, של מקוריות, של השפעה חברתית וכו'. כל כוחות החיים האלה, הוא פשוט משתמש בהם לקודש. אז זה לא שהפכנו את כל מה שהוא עשה אז לקודש. מה שהוא עשה אז זה תומה. זה חולין. יש הבדל בין תומה לחולין. זה ודאי לא קדושה. אבל הכוח שמניע את המסלול הזה, הוא אותו כוח. מן מה שהגמרא אומרת על ריש לקיש, שאותו כוח שהוא השתמש בו להיות ראש הכנופיה, ראש השודדים, הוא נהיה ראש ישיבה, ראש החכמים. אז הוא ראש, יש לו אישיות של הנהגה. השאלה לנו ייקח את כושר המנהיגות הזה. אז זה לא שהאמן הופך למורדכי. הסיבה הפנימית שבמרכאות אמן תפס עליה טרמפ ויצא אמן, הסיבה הפנימית הזאת יגיע שלב שמורדכי יעלה עליה טרמפ ויצא מורדכי. אז זה לא שאנחנו מקדשים את התומעה, שלא תהיה טעות. לכן גם מתוך החול יגלה הקודש, כלומר הקודש הפנימי שהוא הגרעין הפנימי של החול. הרב חרל"פ כותב במקום אחר, גם הרב באורות כותב את זה, שבתקופה שבה אנחנו נחיה, היות והיא תקופה האחרונה של היסטוריה, שבו כל המציאות צריכה להתקן ולהיגאל, שבה בתקופה הזאת כל המציאות צריכה להיגאל, אז גם הממדים היותר חיצוניים לקודש, היותר נראים רחוקים מן הקודש, גם הם ירצו להיגאל. והם ייכנסו, והם, כך כותב הרב חרל"פ, יבחלו, ישנות בחילה, הם יבחלו בידיהם של העמים, שהידיים של העמים לא יודעות, לא יודעים לגלות את הקודש הפנימי שגנוס בתוכם, והם ירצו להיכנס, אומר הרב חרל"פ, בגבולם של ישראל. כלומר, אותם כוחות החיים הטבעיים, עם כל העוצמות שבהם, ירצו כבר לגלות את הקודש הפנימי שגנוס בתוכם, שהוא הסיבה הפנימית שלהם, והם יעברו מאומות העולם אלינו. אומר הרב, גם הרב חרל"פ, אבל בשלב הראשון, אנחנו לא נדע לגלות את מה שמניע פה את המערכת, שזה בעצם הקודש שבחור. אלא בהתחלה, בשלב הראשון, מה שהתגלה זה החול שבחול. אבל באמת, מה ששם כרגע את החול בידיים של הקודש, של עם ישראל, זה לא בשביל החול. זה בשביל שהקודש יתגלה דרך החול. אלא שבשלב הראשון יתגלה החול שבחול. אז זה שאנחנו רואים בעם ישראל גם היום, בימים שלנו, אנחנו רואים איזה מין תפיסת מקום. של העולם הטבעי, האנושי, החומרי, ברמה משמעותית מאוד, בכל תחומי החיים, וככל שממדי החיים החומריים האלה, הם יותר מתרחבים, יותר מסתעפים, יש להם יותר השפעה וכו' וכו', זה מגלה שאנחנו בתהליך גאולה יותר מתקדם. למרות שכלפי חוץ מצד התוצאה, יכולים להיות נזקים יותר חמורים. כי הנה, החול תופס יותר מקום, הוא יותר מתרחב, הוא מתפשט, הוא משפיע, הוא תופס עמדה וכו'. אבל זה מגלה ככל שיש אצלנו חול יותר גדול, זה מראה שכבר הגיע הזמן לגלות את הקודש הזה שבחול. אז יש אצלנו חול קטן, אז זה מראה שאפשר לגלות קודש רק של חול קטן. כשיש חול גדול, זה מראה גם בכמות גם באיכות, זה מראה שאפשר לגלות קודש גדול מאוד. אז כלפי חוץ זה מופיע בקלקול, אבל הגרעין הפנימי, הסיבה הפנימית היא תיקון. אז אומר הרב, זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. הפלא הגדול של חזון הגאולה יהיה איך הקדוש ברוך הוא במרכאות החביא מתחת למציאות החיצונית החומרית, החביא את גרעיני הקודש שהם לאט לאט ילכו ויתגלו דרך כל מיני מסלולים אלוקיים שחלקם טובים, חלקם חס ושלום רעים, חלקם מצופים, צפויים, חלקם לא צפויים, חלקם ישירים, חלקם עקיפים, יש כל מיני מסלולים לריבון של עולם, איך להביא אותנו לגלות את גרעין הקודש הזה. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. יגמל זה הציץ, כאן הוא יותר הרב בתהליך הפריחה עד בישול הפרי. בהתחלה יהיה גמילת הציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי, וזה תהליך, זה תהליך ארוך, זה לא תהליך פשוט, והתהליך הזה הרבה פעמים הוא כואב, כי יש בדרך כל מיני מעכבים, יש בדרך כל מיני קלקולים, כתוצאה מהשלבים השונים. יגמל זה עציץ, יפרח הפח, יבושה לפרי, וידע העולם כולו, ואז יהיה באמת קידוש השם גדול מאוד, כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל, אבל לא רק בבית המדרש. לרוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. כל התנועות של החיים של ישראל, כל תנועות החיים, כאן הרב אומר בקיצור מה שבאורות הוא אומר הרבה מאוד פעמים, כל תנועות החיים הלאומיות שלנו. כלומר, תנועת החיים הלאומית של, יש לה צדדים שונים, שזה שפה, שזה התיישבות, שזה פוליטיקה, שזה צבא, כל הופעות החיים, זה בעצם נובע מהגרעין הקודשי, מה שהוא קורא כאן רוח הקודש, כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. וסוף הכל, הוא לתשובה המביאה רפואה וגאולה לעולם. חז"ל אמרו, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. ודיברנו על זה גם באורות התשובה בשנה שעברה. למה חז"ל קראו לתשובה רפואה? אז זה לפי הסבר הפשוט, כי המצב הנורמלי הוא חולי. סליחה, המצב הנורמלי הוא בריאות. והמצב הלא נורמלי זאת המחלה. ובעצם הרפואה היא מחזירה אותך למצב הנורמלי. אז הסבר הפשוט הוא שהתשובה היא מחזירה אותך למקום הנורמלי. למצב הנורמלי. אבל לפי החשבון הזה אולי יש כאן עוד פירוש אחד. שאנחנו יודעים שדווקא באותם, בעולם הרפואה, דווקא באותם החיידקים, שהם אלה שגורמים נזק, שגורמים את הקלקול, את המחלה, באותם החיידקים עצמם יופיע תהליך הריפוי. רק צריך להשתמש בהם בצורה נכונה. כמו הערס של הנחש. זה נחש הנחושת, דרך אגב, זה הרמב"ן כבר אומר, הנחש הנחושת, שהרעיון הזה שהרפואה נמצאת במכה, כלומר שבאותה מציאות, בתוך הפנימי שלה, יש גם את הרפואה וגם את המכה, השאלה איך אני מגלה את זה, זה כבר חמוס בנחש הנחושת. איך נחש ממיש, אתה נחש מחיה? זה השרף, עשה לך שרף, כך אומר שם הרמב"ן. לכן אולי אפשר להגיד גם לפי הפסקה הזאת, שהרפואה, התשובה נקראת רפואה, כי התשובה בעצם מגלה שגרעיניות התיקון, היא נמצאת כבר במחלה. גרעין הקודש נמצא בחול. גרעין התשובה נמצא בספרות החיצונית. וזה הפלא הגדול של חזון הגאולה, וידע העולם כולו, כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל, בכל תנועות רוחה, וסוף הכל הוא לתשובה המביאה רפואה וגאולה לעולם. טוב, לכן כל המהלכים שבתוכם אנחנו נמצאים, הם בעצם איזושהי, נקרא לזה, מעטפת חיצונית, תשתית חיצונית לאיזשהו מהלך יותר פנימי שכבר נמצא מתחת לפני השטח, רק צריך לגלות לו, לסלול אותו מסלול נכון כדי שהוא יופיע בצורתו המתוקנת. טוב, אז יש לנו עוד 3 פסקאות. לב כסיל השמאלו. בסדר, אז התוכנית בעזרת השם יום ראשון ד', יום שני ה', יום שלישי. לא לומדים מאורות התשובה, זאת אומרת לומדים אבל לא בשיעור הזה. ויום רביעי, סיום. אני ממש מתרגש. זה פעם ראשונה שאני מסיים בפרסיה אורות התשובה. כלומר שכקבוצה אנחנו מסיימים. חובה, ואתה איתנו מההתחלה?
לא.
איך?
לא
זכיתי. לא. מאיפה אתה? יודעים מה, אז יש לך הרבה להשלים. וליאור, מאיפה? אבל מצוין, נו. אז תעשה סיום. דוד. ככה, ככה. טוב. למה השם שלך בורח לי כל פעם? שלך, שלך.
שלי?
כן.
אברהם.
טוב, אתה הגעת רק עכשיו, זה לא. מור. טוב, אז אני אעשה סיום עם ליאור. לא, נעשה סיום, זה בלי נדר אפילו להם איזה פיצוח או שניים, לפצח משהו. טוב, יישר כוח.